קודם כל, היום זה יום בהיר. היום הבהיר, י' שבט, זה היום שבו הרבי מלובביץ' התחיל את הנשיאות שלו בתו שין י', שנה אחרי הפטירה של החותן שלו, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הרייץ. זה פרשה מופלאה בפני עצמה, קבלת הנשיאות, ואיך הוא הסכים, הוא התנגד לזה בהתחלה ולא רצה, והיה שם עניינים שלמים. אבל החסידים לא ויתרו. בסופו של דבר, היום בי' שבט הוא התחיל להגיד, הסימן ש... הוא התחיל להיות אדמו"ר ולקבל את ההנהגה, זה שהוא אמר מאמר חסידות מקורי. אז הוא התחיל איזשהו מאמר חסידות, התחיל את מאמר חסידות האחרון שאמר חמיב, באתי לגני, ופתאום החסידים שמים לב שהוא, זה משהו חדש. ואז בעצם מבינים שזה מאמר קבלת האדמו"רית, הם נעמדים, כי המנהג הוא זה שכשהרבי אומר דח, דברי אלוקים חיים, כלומר... מאמר התוועדות שלו, אז החסידים עומדים. זה מעמד קבלת תורה. עמדו, וכשהוא סיים, אחד החסידים ברך שחיינו, שם ומלכות. אמר, יש לנו רבי. אז זה קרה היום, לפני הרבה שנים. טוב, בחסידות, במיוחד בחב"ד, מדברים על שתי תנועות, שהן מאוד מאוד קשורות ליכולת שלנו באמת לחיות חיים של משמעות. התנועות הן מצד אחד שפלות, ומהצד השני ביטול. אפשר, אנחנו עכשיו לא נעסוק בשפלות, אבל רק נדגים את זה כדי שיהיה לנו מובן. שפלות זאת חוויה אישית, שאדם מרגיש לא ראוי, בסדר? הוא מרגיש שהוא לא ראוי. הוא מרגיש שהוא מלא פגמים, מלא מומים, מלא חסרונות, מלא גאווה, הוא מרגיש שפל. הוא מרגיש... זו תחושה מצד אחד טובה, מרחיקה מאוד מאוד מן הגאווה. יכול להיות לה קצת סכנות, אדם יהיה יותר מדי שפל. אבל זו בעצם התחושה שמרחיקה את אדם מן הגאווה, אפשר לקרוא לזה מודעות עצמית מפוקחת. שאדם יש לו מודעות עצמית מפוקחת לחסרונות שלו. הוא לא שוגע באשליות, הוא יודע בדיוק מי הוא. וממילא, מתי השפלות היא בשיא עוצמתה? מתי אדם מרגיש את השפלות שלו בצורה הכי... ביאו. נאוול, אנחנו הרי מתואמים. אתה זוכר, לפני כן אנחנו מפגשים ואנחנו מתאמים את זה. מה? לא, אז יש לי חיסרון. מתי אני מרגיש את זה? מתי אני... נגיד שאני... אז נאוול לא אמר, כשאתה נמצא ליד אדם גדול או כשאתה נמצא בסיטואציה גדולה. נגיד שאני מרגיש, לא יודע מה, שאני לא... נגיד שמישהו, אדם מרגיש שהוא לא מספיק אומר אמת. יש לו איזו תחושה שהוא לא לגמרי מדויק. ואז נגיד שהוא נמצא איזשהו מקום ומשבחים אותו לאמינות שלו. פלוני, עמי, מילה שלא זה מילה. ברגע הזה הוא מרגיש אפל. אני הרי יודע שזה לא... הוא לא ילך ויצעק את זה, הוא לא ילך ויצעק, אתם טועים, כי אז עוד יותר יגידו, הוא גם ענוותן. אבל הוא בפנים, בלב, הוא מרגיש את השפלות שלו. כלומר, בפני, בסדר, או שמבקשים ממנו איזושהי, מבקשים ממנו להיות בעל תוקע. תחושה בריאה של בעל תוקע בראש השנה, הוא אומר, אני כאילו, עכשיו למה מבקשים? תקשיב, אנחנו ראינו מכל הציבור, אתה נראה לנו הכי ראוי, אתה נראה לנו הכי זה, הזקן שלך הכי יפה. עכשיו הוא בתוך הלב יודע, אני יודע שאני לא ראוי. עכשיו, לפני כן הייתי לא ראוי, אבל הייתי בפינה. עכשיו אני לא ראוי ואני במרכז, זה הכי גרוע. אני כאילו, תחושה עמוקה של שפלות. בסדר? הגמרא אומרת על דוד המלך שהיו, שהוא, אתם מבינים שהוא אמר את זה על עצמו לא בתור איזה מטאפורה, לא בתור איזה פוליטיקלי קורקט. דוד המלך אמר את זה על עצמו בשיא הרצינות, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. ככה הוא החזיק מעצמו, אני מרגיש תולעת. ואז, ככה הוא מרגיש תולעת, ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אני רוצה שאתה תקים לקרות איתך ברית נצחית, וש... אפשר תנ"ך באמת? אני אצטרך פה תנ"ך. לא יודע מה... מה אפשר שיהיה איזה מישהו שילך לידי תמיד עם תנ"ך? אני אשלם לו. אז... ואז דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, קורא איתו ברית, ואומר לו, אתה תהיה תמיד לפניי תמיד, ואני תמיד אהיה, אתה תהיה זה, וכל זה. מה דוד מגיב? איך הוא מגיב, זוכרים? בשמואל? לא זוכרים. זה נמצא בצד הימני של הדף, במרכז. מי אנוכי ומי בית אבי? הוא אומר, מי אני? אני רואה צאן, אני כלום, אני... בסדר, הוא לא יכול להתאפק, הוא אומר, איתי אתה קוראת ברית. מה אני? טוב, ברוך תהיה. כמה שבאתי לי תנ"ך קורן, אשריך שאתה יודע שאני עוד צריך תנ"ך קורן. אז... יום אחד אתם תגלו שאני פשוט מקבל מהם כסף בשביל הפרסומת. הנה זה כאן. זה כשדוד המלך רוצה לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תבנה לי בית לשבטי, טה-טה-טה-טה, ואז דוד המלך אומר, ויאמר. ויבוא המלך דוד וישב לפני אדוני ויאמר, מי אנוכי אדוני אלוהים ומי ביתי כי הביאותני עד הלום? חשבתם שהביאני עד הלום זה מהבר מצוות? ותודה להוריי שהביאוני עד הלום. זה מדוד המלך. מי אני? ותקטן עוד זאת בעיניך אדוני האלוהים ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק. וזאת תורת האדם, אדוני אלוהים. מה יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך אדוני אלוהים? אתה הרי יודע כמה אני כלום, אז אתה קוראת איתי ברית. דוד המלך חווה את עצמו לגמרי פה כשפל לחלוטין. זה עומק השפלות. שאתה מרגיש לא ראוי. וכמובן שהשיא השפלות, אני אומר, זה לא שיעור כרגע על שפלות, אבל שיא השפלות, איפה היא באה לידי ביטוי אצל דוד? כשהוא מעלה את ארון האלוהים. נכון? מה הוא עושה שם? מקרקר, מפזז, הכוונה, עומד על הראש, עושה גלגלון יהודי, אחרי זה גלגלון ערבי, עושה, עומד על הידיים, עושה כולולו. ואז מה אומרת לו מיכל? מה נכבד היום מלך ישראל? כהיגלות נגלות אחד הריקים. ואז מה דוד המלך אומר לה? זה תרגום חופשי, יפה מאוד, אבל מה לשון הפסוק? זה נמצא הרי בדיוק בסיבוב, נכון? בדיוק במעבר מדף לדף, אתה שמת לב לזה ודאי. אז כאן רגע נמצא את זה. ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. ועם המאמרות אשר אמרתי, מה מכבדה? אני מרגיש, הקדוש ברוך הוא אומר לי לעלות את ארון האלוהים, אני מרגיש כל כך לא ראוי, אז אין לי בעיה לעשות גם, אני מרגיש שפל. אז אני חוזר חזרה להגדרת השפלות בבחינה חסידותית, דוד המלך הוא המקור לשפלות, זה שאדם מרגיש היטב את החסרונות עצמו. זה לא מונע אותו מלעשות. מה? כי מטילים עליו תפקיד. הוא אומר, בסדר, אוקיי, אני מבין שאני לא ראוי, אבל הטילו עליי את התפקיד, את השליחות, אז אני עושה את זה. זה לא מונע אותו מלעשות, הוא לא נהיה בטלן בגלל הדבר הזה, אבל זה מרחיק אותו מאוד מאוד מן הגאווה, והוא מרגיש את החיסרון. הוא מגיע בלב שבור. הוא היה מעדיף שזה לא יהיה, הוא היה מעדיף שזה יהיה מישהו אחר, אבל... כן. כן. הוא רק מבין שאת התפקיד הזה יכול לקבל רק מי שחושב שהוא לא ראוי. מי שחושב שהוא ראוי, בזה הרגע הוא באמת נהיה לא ראוי. זה מין פרדוקס כזה. כלומר, אם אתה חושב שאתה ראוי, אז בסדר, בפרס ישראל בענווה לא יכול לזכות מישהו שחושב שמגיע לו פרס ישראל בענווה. יכול לזכות בזה רק מישהו שאומר, מה זה שייך אליי בכלל? טוב? כמובן שגם אצל משה רבנו יש צדדים של שפלות. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה מקסימה מאור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש אומר שכשמשה, כתוב שמשה רבנו קרן אור פניו. איך קרן אור פניו? אז יש דעה במדרש שאומרת שמשה רבנו לקח קצת דיו שנשאר לו מכתיבת התורה ומרח על הפנים, כמו אחרי הבדלה, עשה ככה וזה נהיה. זה כמובן מדרש שבא להביע רעיון. אז אור החיים הקדוש מבאר את המדרש הזה. אור החיים אומר, מה זאת אומרת נשאר למשה רבנו דיו? איך נשאר לו דיו? הרי הקדוש ברוך הוא, זה לא בשר ודם. אם הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו דיו לכתוב את התורה, זה ממש צריך את כל הדיו, עד הטיפה האחרונה. איך זה יכול להיות שנשאר לו דיו? אומר אור החיים הקדוש, משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לכתוב את התורה, הוא לא הייתה לו שום בעיה, כתב את הכל. עד שהוא הגיע לפסוק אחד ששם הוא נתקע. איזה פסוק? ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אמר משה רבנו, איך אני אכתוב דבר כזה? הרי זה לא נכון. אני הרי יודע שאני לא ענב. אמר משה רבנו, ענב. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא אמר לו. אז מה הוא יעשה? הוא עושה טריק. הוא כתב את המילה ענב בכתיב חסר. ענב כותבים עין נון יוד וו. שם זה כתוב עין נון וו. כדי להגיד שאומנם הקדוש ברוך הוא אמר לי לכתוב שאני ענב. זה כתבתי, אבל אני לא חושב שאני ענב. אז לכן נתתי בזה חיסרון. אני חושב שאני דווקא מלא חסרונות. אבל בהפוך על הפוך, זה שאתה חושב שאתה מלא חסרונות, אתה כאילו לא מודע לענבה שלך, זאת הענבה הכי גדולה. אז מהאידיוד שנשארה מחוסר המודעות הזאת, כאילו, קרן אור פני משה מרוב ענבה. אתם מבינים? אז כאילו סוג של שפלות גם כן. טוב. אז זה שפלות. מה זה ביטול? ביטול, צריך להגיד את האמת, מזכיר בטלנות, נכון? בטלן. מי אני, אני כאילו, לא, הכל. כאילו, נו, מה קורה, אדוני, אתה הולך לעבוד, להתפרנס? לא, לא, אני, הקדוש ברוך הוא, אני בטל, הקדוש ברוך הוא יזמין לי, הקדוש ברוך הוא יארגן לי, הקדוש ברוך הוא. זה כמובן הביטוי המסולף של ביטול, זה לא ביטול. זה לא ביטול, זה באמת בטלנות, יש הבדל עווה מאוד בין שני הדברים הללו. ביטול זה לא בטלנות. מה זה ביטול? ביטול זה היכולת קודם כל נגדיר את זה ואז ניתן את נלמד ביחד את הפרשה הזאת שבעצם מגדירה את הביטול. ביטול נלמד מהמילים אצל אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר, אצל משה ואהרון ונחנו מה. אומר אברהם, אני כלום. אני עפר ואפר, אני לא... אני כלום ולכן מה? מה הדוגמאות שבאות אחרי אני כלום הזה? אחרי שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי עפר ואפר, אז מה קורה? מה הוא אומר לו אחרי זה? מה? איך הוא אומר לו להציל את סדום? תגיד. כלומר, אברהם אבינו, סליחה שאני אומר, כן? הוא מתחצף לקדוש ברוך הוא בצורה שאם הילד שלנו היה מתחצף אלינו ככה, זה רוקד פה הדבר הזה. השולחן הזה נראה לי הביא אותו מעתיקות או משהו. מה? בסדר. אומרים שזה השימוש של העלונים, הזה, עולם קטן. תראו מה אברהם אבינו אומר. נכון? אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וכו' כי כבדה מאוד, אז אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ויגש אברהם ויאמר אב תספס את הצדיק עם רשע חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד את הצדיק רשע והיה כצדיק רשע חלילה לך השופט כל הארץ ועשה משפט ואז ויען והקדוש ברוך אומר אם זו אני אבטר ואז ויען אברהם ויאמר עניינו אל תדבר על אדוני ואנוכי עפר ואפר אולי יחסרון הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא נוזף בקדוש ברוך הוא חלילה לך אתה עושה עוול, אתה הורג כצדיק כרשע. הוא אומר לו, אתה עושה דברים נוראים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה נראה לך? כאילו, מה אתה חושב שאני לא מכיר את הדבר הזה? כאילו, ברור שהם היו צדיקים. אז הוא מתמקח איתו. לא, אולי יש 40, אולי יש 30, אולי יש 20. מאיפה יש לאברהם את החוצפה, סליחה שאני שואל, כן? להתווכח ככה עם הקדוש ברוך הוא. זה עזות. עכשיו, אנחנו לא לומדים את הפרשה הזאת, אבל יש כאן פסוק, פסוק י"ט, כתוב ככה, ואדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בכל גאי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואחריו וכו'. ואז כתוב, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. כלומר, זה ניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר, מעניין אם אברהם יתחצף אליי. מעניין. מעניין אם אני אגיד לו משהו כזה, ונראה איך הוא יגיד. אם הוא יתחצף אליי, מה זה יהיה סימן שמה? שהוא עמד בניסיון או לא עמד בניסיון? עמד בניסיון. אם הוא לא יתחצף אליי, הוא לא עמד בניסיון. למען אביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. כל ההבטחות של אברהם, הכל תלוי בהתחצפות פה. במה תלויה ההתחצפות כאילו? האם אברהם מרגיש את עצמו איזה מישהו? ואז אני תכף אתן לכם דוגמה יותר ברורה. אבל אם אברהם מרגיש את עצמו איזה מישהו, אם הוא מרגיש את עצמו איזה מישהו, אז הוא אומר, טוב, אז אם אני אתחצף, אולי אני אפסיד מהמעמד שלי. אולי הקדוש ברוך הוא יכעס עליי. אבל אם אברהם אומר, אני כלום, אני עפר ואפר, אני פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא שמת אותי כנציג של הרצון האלוקי שלך, ולפי מיטב הכרתי, ידיעתי ותבונתי, זה לא מסתדר עם ההנהגה האלוקית, לכן לא יכול להיות שתעשה את זה, השופט כל הארץ תעשה משפט. לא אכפת לך מעצמך, אברהם, אתה עלול לשלם מחיר. על מי דיברת? אברהם, אנוכי עפר ואפר. היכולת שלנו, היכולת של אברהם, לדבר בצורה כל כך בוטה אל הקדוש ברוך הוא, היא בגלל העובדה שהוא בטל אליו לגמרי. שני סיפורים. היה יהודי, הספרתי את הסיפור הזה פעם, היה יהודי אחד בתל אביב, שהוא היה, אתם מכירים את הצדיקים הנסתרים? אלה שהם צדיקים נסתרים, הם, אין להם מעצמם כלום. כלום. הוא היהודי הזה, הוא היה איש חסד מופלא, היה אוסף בתל אביב, כספים לעניים, בלי לרחם. הוא לא היה לוקח, עכשיו, הוא לא לקח לעצמו כלום, שקל. הוא גלגל מיליונים, והיה גר בדירת כלום, חדר וחצי, בעוני מרוד, ומיליונים עברו לו מתחת לידיים. כי הוא היה בתל אביב, מה הוא היה עושה? הוא היה הולך לסמכות של האחי כבדים, מגיע, בא לא עובר אצל האורחים, כמו בבני ברק שעוברים אצל, לא, זה הולך לבעל השמחה, שלום, מזל טוב, מה אתה נותן לעניים? והכירו אותו, לא ידעו שאין, אי אפשר, הוא לא עוזב אותך. אתה רוצה להמשיך בשמחה, להצטלם, אין צילומים, מה אתה נותן לעניים? אדוני, שום דבר, אני פה, מה אתה נותן? ככה הוא היה עושה, והוא מגיע לסמכות של העשירים, היה יוצא ככה עם, כל פעם יצא עם צ'ק. זה היה שמח עניים. פעם אחת, הוא היה בשמחה של איזה עשיר אחד, והוא קיצור הלך אליו, וזה מנדנד, אמרו לו, עזוב אותי, מספיק, נתן לו זה כמה שקלים, אמרו לו, לא אומר לו, לא מדבר על זה, אני באתי פה בשביל לקבל כסף. נדנד לו, בשלב מסוים השיר הזה, איבד את ההשתנות, הסתובב ונתן לו סטירה. הוא עמד במקום ואמר לו, זה נתת לי, מה אתה נותן לעניים? לא, תסלח לי. אבל זה יעלה לך. ואתה שם, ככה, שמעתי אם סיפר לי עם 50,000 שקל. אבל זה יעלה לך. סליחה, הזאת תעלה לך. מה נותן לאדם כוח להיות במקום הזה? אם אני בא לאסוף צדקה, אבל אני בא, אז קודם כל, אם זה אני לא בא לאסוף צדקה. פדיחה, אני אבקש ממישהו משהו, אני הרי עדיף להיות קבור באדמה 100 פעם, אשר לבקש ממישהו זה שקל, נכון? אבל אם אני, לא אני, אני לא אני, שהצינור של השם יתברך, יש אני, וצריך שמישהו יאסף להם צדקה, אז אני יכול לספוג גזיונות, לספוג עלבונות, לספוג זה, אני לא הנושא כאן. אתה מקבל, היכולת הביטול, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שזה כביכול בטלנות, היא בדיוק הפוכה. ככל שאדם יותר בטל לרצון האלוקי, ככה יש לו יותר כוח לפעול במציאות. כי הוא, אני לא הנושא, אם יקשיבו לי, לא יקשיבו לי, אם יחיו לי כפיים, לא יחיו לי כפיים. כאילו, אני לגמרי. בסדר, למה, אני אשאל ככה זה, למה לרוב הציבור הדתי-לאומי יש איזשהו מחסום, אני עשיתי כאן הכללה גסה, סליחה, מחסום לעמוד ברחוב ולהניח תפילין ליהודי. מה המחשבות שעוברות? לא נעי, יזהו אותי ברחוב, הוא יגיד לי לא, הוא יצחק עליי, למה אני מתערב לו בחיים? שימו לב כמה אני בתוך הסיפור הזה. אבל אם אתה אומר, יש כאן יהודי, יש לו להניח תפילין, ואולי אני יכול לזכות אותו בקרקפת דלו מנח תפילין, ומה? 4 יגידו לי לא, 1 יגיד לי כן, 1 יגיד לי זה, בסוף מישהו זה. אז אם אני פחות נושא, אם אני טיפה יותר בטל, אני גם מקבל אומץ. סיפר לנו לפני כמה שבועות חבר בקהילה הברזילאי, סיפור מתוק. בא לבקר אותו איזה חבדניק שהיה איתם בברזיל, בא לבקר אותו בשכונה, משהו, הוא לא היה, הוא קיצור, היה לו איזה שעה, אז הוא אמר, טוב, מה אני אעשה? אני אעשה מבצע תפילין. אז הוא הלך, עכשיו אנחנו גרים בשכונה דתית, הוא עוד הלך לאזור החרדי, הוא הלך. לפתח של הסופר באזור החרדי, והוא מנסה להציע לאנשים להניח תפילין. עכשיו כולם הניחו גם רש"י וגם רבנו תם. אז צחקו עליו, אמרו לו, תקשיב, עזוב, פה אין כלום, אז תלך, פה יש 10 דקות מכאן, שכונה, זה, שם בטח תמצא אנשים, פה כולם. הוא אומר, אין דבר כזה, אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה, ואני פה צריך לחכות לחבר שלי, אז אני פה צריך להיות פה. הוא המשיך וכל זה. פתאום, יוצא משם איזה מישהו, פתאום הגיע לשם איזה מישהו, שאני מקווה שאני לא אומר הרבה בשני סיפורים. כל פעם הגיע שם איזה מישהו, אדם זקן, שהוא קצת בא לקבץ את דבות או משהו כזה, עולה מרוסיה, הוא בא לקבץ את דבות לשבת. אז הוא אמר לו, תגיד, אתה רוצה להניח תפילין? הוא אומר לו, תפילין? אף פעם לא הנחתי תפילין בחיים. אמרו לו, מה, לא עשו לך בר מצווה? אמרו, לא עשו לי בר מצווה. אתה יהודי? כן, אני יהודי, בטח יהודי. בקיצור, בתוך הזה הוא מצא מישהו שבחיים לא הניח תפילין. לא רק שזה. עשו לו בר מצווה, ואז איזו אישה אחת נכנסה וקנתה לו עגלה שלמה לשבת, עשו לו שם ריקוד שלם. סגור סוגריים. אז אני אומר, זה מה ש... בסדר? אני אתן דוגמה אחרת. קראתי לא מזמן, איפה קראתי? השבוע קראתי על קידום הקצינים בצה"ל. יש רצף של קצינים בצבא שאתגרו את המערכת, אתגרו אותה. כלומר, לא היה אכפת להם להגיד את ה... לא היה אכפת להם לחלוק על הרמטכ"ל בפומבי, לא היה אכפת להם להגיד את האמת לפרצוף, לא היה אכפת להם להגיד עמדות שלא מקובלות, והם מצאו את עצמם מחוץ למערכת בגלל מגוון סיבות. מעניין שרובם המוחלט מגולני. זה עובדתי. זכאי, תת-אלוף שמואל זכאי, תת-אלוף צ'יקו תמיר, ארז גרשטיין, תת-אלוף שנהרג לצערנו הרב, מפקד יקל, עכשיו אופק בוכריס, שגם כן היה קצין מאוד איזה, והסיבות הנכונות, היה צוקרמן, ארז צוקרמן, שגם כן בגלל ביקות לבדון השנייה. רטף של קצינים שרובם היו מגולני, והיו מאוד כאלה שהם אומרים את הפרצוף, והם כרגע מחוץ למערכת. באופן טבעי המערכת אוהבת לקדם את מי שמזדהה איתה. בסדר? עכשיו, כשאתה בא להגיד איזה משהו, אתה אומר, רגע, רגע. אם אני אגיד משהו שהוא לא כאן המיינסטרים, אז אני אשלם במחיר, לא יקדמו אותי. אם אני אחלוק על האלוף שמעליי, אז הוא לא יקדם אותי. אז אני, מטבע הדברים, ינסה מה, עימד פארס, מחט גבעתי ו... אלוף אחרי זה מפקד עוצבת הגליל. קצינים בכירים ממש בשכבת התי אלופים שהיו צריכים להרכיב את המטכ"ל היום, והם כולם מחוץ לצבא, מסיבות שונות. כאלה שסירבו פקודה בשלב מסוים בחיים שלהם, באיזה מבצע, אמרו להם תחזרו, הם ניתקו את הקשר והמשיכו. מהסוג הזה של האנשים. אז האם אתה יכול להגיד לעצמך, אני לא מעניין את הקידום שלי, ולא מעניין אותי, שעיפו אותי לכל הרוחות, אני רוצה ל... אני עושה מה שנכון. שלם על זה מחיר, יהיה כאן בלגן, אבל אני... האם המערכת יודעת לקדם כאלה אנשים או לא? אז הטענה במאמר הזה, זה קרא, כתב אותו אלישיב שימשי, תת אלוף, הוא חוקר צבאי, והוא בעצם אומר שיש היום בצבא פחות סוסים אבירים כאלה, אריק שרון, כאלה שעושים מה שבא להם, אבל הם פורצי דרך, הם מקדמים את המערכת, ויותר מיינסטרימיות כזאת. אתם מבינים את הסיפור הזה? מה? לא זוכר, אלישיב שימשי, הוא תכתוב מערכות מליאו. אז זה ברור מה יכול לעשות ביטול. עכשיו, פסגת הביטול זה משה רבנו. משה רבנו אפילו לא אמר, ואנוכי עפר ואפר, אלא הוא אמר, ואנחנו מה. עכשיו בואו תראו מה קורה כאן בפרשה שלפנינו. תראו איזה עוצמה זה הביטול. אם אדם הוא בטל, כמה עוצמה אלוקית הוא יכול לקבל. עם ישראל יוצא ממצרים, אתם איתי? אני מובן עד עכשיו? כן, ג'רמי, אני מובן? זה בסדר שאני שואל אותך מדי פעם? תודה. אם זה מכביד עליך, אז תגיד. עם ישראל יוצא ממצרים, תראו מה זה, ממש פרשה שקוראים אותה המון פעמים ולא שמים לב. אני לפחות לא שמתי לב עד שלמדתי את זה מחבר, לימד אותי את זה, למדנו את זה ביחד. כתוב ככה, ויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני לצאתה מארץ מצרים. וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. דרך אגב, מי השילוח אומר, מה זה בשבטנו על סיר הבשר? צריך לכתוב בשבטנו בסיר הבשר. אז אומר, המצרים היו עושים על האש, על האש, פרגיות, אסדו, סינטה, בסדר? Well done, rare, medium, הכל. העבד הישראלי יושב ליד, על סיר הבשר, על זה כאילו על שפת, ואוכל פיתות לסובה, כי המצרי לא נותן לו מהבשר. הוא אומר, איזה טעים זה, כדי שלא, זה כמו שאתה מגיע למסעדה ונותנים לך לפני כן פיתות עם סלטים, כדי שאחרי זה לא תרצה, כאילו, אז בשבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לכם לסובה, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. שאלה, האם התלונה לגיטימית? כן, מה אתם אומרים? אריאל. אומר אריאל וילנר, איש הוראה בישראל, שהתלונה היא לגיטימית, ואני מצדיק אותו. אנשים יצאו למדבר, לא ביקשו מלון 5 כוכבים, ביקשו לאכול, זה מינימום הכרחי, נכון? אנחנו צמאים, רעבים. תשובת הקדוש ברוך הוא, ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו ילך בתורתי אם לא. מי יכול בבקשה להגיד לי את התשובה האלוקית במילים שלו? מה? מה הקדוש ברוך הוא מוריד להם? לא כתוב מן. מה? מוריד להם לחם. מה עוד הוא מוריד להם? ניסיון. הם מתלוננים, והקדוש ברוך הוא אומר להם ככה, אתם מתלוננים עליי? קבלו ניסיון. קבלו, כן, זה כמו חיילים שבאים ואומרים למפקד, תשמע, קשה לנו. קשה לכם? חשבתם שקשה לכם. היום הקשה היה היום. כאילו לא, לא, היום הקל היה היום. מחר היום הקשה. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר להם. אתם מתלוננים? אין בעיה. אני אוריד לכם לחם מן השמיים. אתם יודעים מה זה לחם מן השמיים? זה לחם כשאתה אוכל אותו, אתה מקבל, זה ביס על ריק. אתה רוצה לטעום איזה משהו שיהיה לך, תרגיש אוכל, תרגיש סבא. זה כמו לאכול מרציפן, אתם מכירים את המרציפנים האלה? זה נראה כזה מלא, אתה נותן ביס, זה כלום. אתה אוכל את זה, נכנס לך אנרגיה לגוף, אפשר לשרוד, זה לא זה, אבל שום תחושת סבא, ושום תחושה של הביס הזה שנותנים, שאתה מרגיש, אתה לועס, אין. וכאן יש דבר מאוד מאוד מעניין. אני קורא את הפסוקים, באו ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. כלומר, וחוץ מהניסיון הזה שזה אין מה לאכול בדבר הזה, הרי התורה בעצמה תגדיר אחר כך בספר דברים, ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת. אז מה הכוונה? אם היה מן, אז איך הם היו מעונים ורעבים? תשובה, אכילת המן הייתה עינוי ורעב. עינוי, כי לא טעמת כלום, זה היה כמו לאכול אוויר, ורעב, כי אף פעם לא היית שבע. אם הייתי נותן לכם, מישהו אמר לי, מי סיפר לי? לא זוכר, מישהו אולי... קיצור, יש מחלה שפוגעת בתחושת השבע, של הוא יכול לאכול ולאכול, הוא אף פעם לא שבע. זה עינוי זה. אתה רוצה לאכול, אתה אוכל, בשלב מסוים, הוא אומר, זהו, יוצא מהסעודה עם בטן מלאה. הרמב"ם אומר שני שליש. אבל הם אף פעם לא היו שבעים, 40 שנה לא שבעים. וחוץ מזה, ביום שישי גם לא יהיה לכם. כלומר, בשבת לא ירד לכם, ותצטרכו לקחת פי שתיים ביום שישי ולסמוך על זה שישאר לכם. טוב? אז אם כך, אני חוזר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, שהוא יוריד להם מן, יוריד להם לחם מהשמיים, וזה יהיה בצורה של ניסיון, עינוי ורעב, כאילו... ובעיקר, מי יתלונן? עם ישראל. אל מי הקדוש ברוך הוא מדבר? אל משה. עכשיו תראו מה קורה. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כבוד אדוני, בשומעו את תלונותיכם על אדוני, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. אנחנו מה זה הביטוי לביטול הזה שדיברנו עליו? ואז יש כאן פסוק מאוד מפתיע. ויאמר משה, בתת אדוני לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ועוד פעם, ונחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי היא על אדוני. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כלל בני ישראל, קירבו לפני אדוני, כי שמע את תלונותיכם, ויהי כדבר אהרון אל כלל בני ישראל, ויפנו למדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן, וידבר אדוני אל משה לאמור, יש לי כאן פעמיים, סליחה, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר אליהם לאמור, בין הארבעים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני, אלוהיכם. אתם הבנתם מה קרה פה? חתיכת סתירה, לא סתם. מה הסתירה? מה מה? כן. כן. עוד לפני כן, מה הסתירה? מה קורה כאן? אתם שמים לב?
קדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא יוריד להם מן, ומשה אומר להם שהוא יוריד להם בשר.
כלומר, מה משה אומר לקדוש ברוך הוא? לא, לא, לא נראה לי מה שאמרת. לא, לא מתאים בכלל, לא, הדיבור הזה לא מתאים. אני לא מסכים, אין דבר כזה. אתה לא תוריד להם מן. אתה לא תעשה, אתה תוריד להם בשר וגם לחם. אתה גם תוריד להם שיהיו שבעים. וגם בזמן קבוע, בבוקר ובערב. מי מורד פה בקדוש ברוך הוא? משה. קדוש ברוך הוא אומר למשה, וחוץ מזה אומר משה רבנו, אתה גם תשמע את התלונות שלהם. לפני כן הקדוש ברוך הוא לא שמע את התלונות. אתם מתלוננים עליי, אני, אתם אומרים שאני לא נמצא? תחפשו אותי. בסדר? כאילו זה כמו המפקד שאומרים לו במסע המפקד, זה מהר מדי. מהר לכם? בום, שם ריצה עכשיו. אני אראה לכם מה זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. מנסה אותם. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, זה לא נראה לי. זה ממש לא נראה לי. הוא מבטיח הבטחה. בלי שהקדוש ברוך הוא אמר לו. הקדוש ברוך הוא אמר לו דברים ברורים, זה כתוב. יהיה רק לחם מן השמיים, יצם ולקטו למען אנסינו. זה המן שאנחנו מכירים שהוא אוויר, שהוא איזה, שלא שבעים ממנו. ומשה ואהרון אומרים, לא, 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 לא. ויאמר משה, בטאת אדוני לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע אדוני את עונותיכם אשר אתם מלינים עליו. מאיפה יש למשה רבנו את הכוח להגיד את זה? זה ממש חוצפה כלפי שמיא. מאיפה? מה? מה שומע? כן. מאיפה יש לו את הכוח? אנחנו מה? אם אני הייתי משהו או מישהו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אומר משה, אז אולי לא הייתי מצחצף, אבל הרי אתה שמת אותי פה כדי לדאוג להם, נכון? התפקיד שלי, שליחות שלי זה לדאוג לבנים שלך. אז אם זה התפקיד שלי, הרי אני לא משנה, אני לא אכפת, מה יהיה איתי למעלה, למטה, אני לא אכפת, אני יכול ללכת עכשיו לסידה. אבל אתה שמת אותי פה לדאוג להם, נכון? אז מה זה הדבר הזה שאתה לא מקשיב לתלונות שלהם? ומה זה הדבר הזה שאתה נותן להם אוכל שהם מעונים? ככה לא מתנהגים, ככה לא מתנהג מהם אבא לבנים שלו. צועק משה רבנו לקדוש ברוך הוא. בגלל שהוא בטל. בטל המשימה שלו, בטל השליחות שלו. ככל שהוא יותר בטל, ככה הוא יכול להיות יותר לפעול במציאות. כי הוא פחות חושב על עצמו, הוא חושב על עצמו בכלל. ומה קורה? מי מסכים? הקדוש ברוך הוא. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קרבו לפני אדוני, כי שמע את תלונותיכם. ואז, בפסוק י' ב', וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל. מה פתאום הוא שומע? כי מי? מי הכריח אותו? משה. משה הוא הרועה הנאמן. דבר עליהם לאמור בין הארבעים, תאכלו בשר, ובבוקר תסבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני. אז זו דוגמה, עוד שנייה אחת, זו דוגמה לעוצמה של כוח הביטוי. אדם שהוא בטל הקדוש ברוך הוא, כמה שאפשר, קודם כל הוא, נתחיל, הזכרנו ככה, השפלות זה להכיר בחסרונות שלי, וממילא תחושת לא ראוי. הביטול זה להכיר שאותם מעלות שיש בי, א', הם לא שלי, הם של הקדוש ברוך הוא, וזה לבטל אותם אל רצונו יתברך, למה הם ניתנו לי, כדי שאני אמלא את רצונו. ממילא, אם אני עסוק במילוי רצונו, אני פחות חושב על עצמי. אם אני פחות חושב על עצמי, יש לי יותר כוח. כי אם אני חושב על עצמי, אז אני אעסוק, מה יגידו ומה יאמרו, ואם יהיה ולא יהיה, ואיך אני נראה בחוץ, ואיך יסתכלו עליי. בעומק, 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 זה לא עכשיו שיעור על סלפי, אבל זה העומק של הסלפי. של הרצון של האדם להסתכל על עצמו מבחוץ. במקום שהוא יהיה מרוכז בפנים, בעצמי, בנקודה הפנימית העמוקה שלו, שמקבל את אישור מהקדוש ברוך הוא, אנחנו כל הזמן רוצים לראות איך אני נראה מבחוץ. שתחשבו שהמילה החסידית עצמי, יש חיצוני פנימי עצמי. עצמי, שזה המדרגה הכי גבוהה של הצדיק, של משה רבנו, התרגום זה בדיוק סלפי, אבל התרגום המסולף זה סלפי. סגרו סוגריים. אז אני אומר, משה רבנו הוא עומק הביטול. כשאדם הוא בטל לאיזה משהו, הוא בטל לשליחות שלו. עכשיו, עוד פעם, אנחנו ביום הנשיאות של הרבי מלובביץ', זה בדיוק מה שהוא ביקש מהחסידים שלו. הוא אומר, אתם תהיו בטלים אליי, אל המשלח. הוא כמובן הבטל לחותנו. תהיו בטלים אל המשלח, ואז מה? יהיה לכם כוח עצום. אל תחשבו על עצמכם, תחשבו על השליחות, על המשימה, על הקדוש ברוך הוא, על בנם של השם יתברך, ומהמקום הזה יהיה לכם כוח עצום. אז הביטול הזה שמדבר על הבטניה, הוא מה שיכול לתת לאדם יכולת להוריד אלוקות כאן לעולם הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה לברוח לאיזה ניסיון, ומשה רבנו אומר, לא, לא, סליחה, פתאום, אתה יורד, הוריד את השכינה לארץ. מי נתן לך את הכוח? מי? אני כלום הרי. ואנחנו מה? אני שום דבר. אני פה כי הקדוש ברוך הוא אמר. אני הרי לא רציתי ללכת. הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן. אם שמת אותי כאן, אז ככה זה צריך להיות. אתם מבינים את העניין? ככל שאדם יותר מרוכז בעצמו, יותר חווה את עצמו כסוג של יש, ככה הוא יותר מפחד על עצמו, ויותר זהיר, ויותר זה. אבל ככל שאדם מרגיש את עצמו שהוא עין, הוא כלום, מי אני? לפני כן לא הייתי כלום, ועכשיו אני כלום. אני שום דבר. ממילא, אם אני שום דבר, אז אני יכול לדבר בצורה ישירה, אבל לא... זה לא עניין שלי פה. זה עניין הביטול. עניין הביטול. זה כלי, זה המון המון עוצמה. מי שיש לו את המדרגת, שהוא כמובן בטל, בטל, השם יתברך, וזה כמובן מדרגתם של צדיקים, ואנחנו נזכה ללכת ככה בשיפול עגלימתם בעניין הזה, וללמוד ממשה רבנו. ממש, זה פשט בפרשה, זה מדהים לראות איך זה פשט. איך הקדוש ברוך הוא מבטיח דבר אחד, משה אומר לא, לא יהיה ככה, יהיה משהו אחר. פעמיים הוא אומר ואנחנו מה, הוא חוצה את הפרשה לשתיים והופך את הכל. וככה לא מתנהגים לעם ישראל. עכשיו כמובן שבעומק זה היה ניסיון למשה רבנו. כלומר, משה רבנו היה יכול, הקדוש ברוך הוא כאילו רצה כאן לנסות את משה רבנו. איזה מנהיג משה רבנו? יש נטייה מנהיגותית מאוד צפויה, שהמנהיג ילך עם הקדוש ברוך הוא, יש ניסיון טוב. כאילו, הקדוש ברוך הוא מנסה אתכם, אתם אם תהיו ראויים. זה בעצם ההקדמה לניסיון שיבוא בהמשך, שהקדוש ברוך הוא מוציא למשה רבנו ויעשה אותך לגוי גדול. אבל משה רבנו בוחר מה? לא בוחר להיות אבא, אלא בוחר להיות אמא. הוא בוחר להיות הרועה הנאמן. רועה נאמן זה רועה המן. באמת חז"ל אומרים שהמן ירד בזכות משה רבנו. והוא בוחר להילחם עליהם, להגיד מה פתאום, ככה לא מתנהגים. ובזה הוא בעצם זוכה למעלת המנהיג הנצחי, שלא חושב על עצמו, כי יש כאן איזו הזדמנות לקידום, בסדר? אם יש כאן איזה ניסיון של הקדוש ברוך הוא, והוא גילה את זה רק לי, אז אני יכול טיפה לשדרג את עצמי, אני יכול להתקדם. אני אהיה המתווך בין הניסיון האלוקי לבינם, יש לי יותר עוצמה. ומשה רבנו זורק את כל זה הצידה, ומה פתאום? אני לא מסכים לניסיון הזה, אתה תיתן להם בשר. והקדוש ברוך הוא, זה בעצם היה גם ניסיון למשה רבנו. וזה הוא זכה למנהיגות נצחית. רואה האמונה. השם ברך אתכם שנזכה להיות בטלים באמת, וכן יהי רצון ולומר אמן. ברוכים תהיו.